השלישי של פרשת מסה, פרק ל"ג, פסוק נ"ד. והתנחלתם את הארץ בגורל למשפחותיכם. לרב תרבו את נחלתו, ולמעט תמית את נחלתו, אל אשר יצא לו שמה הגורל לא יהיה, למטות אבותיכם תתנחלו. זאת אומרת, כשתיכנסו לארץ, אתם צריכים לחלק את ארץ ישראל בגורל. אומר רש"י, אל אשר יצא לו שמה, מקרא קצר הוא זה. חסר כאן איזה מילה אולי להבין את רצף המילים. רש"י מכניס לנו מילה אחת שהרצף בפסוק יובן. אל מקום אשר יצא לו שמה הגורל לא יהיה. זאת אומרת, המילה מקום מוסיף פה רש"י. למטות אבותיכם לפי חשבון יוצאי מצרים, זאת אומרת, הם חילקו את ארץ ישראל לפי ראשי משפחות של אלה שיצאו ממצרים. זה הכוונה למטות אבותיכם. דבר אחר, ב-12 גבולים כמניין השבטים. ארץ ישראל התחלקה ל-12 חלקים למטות אבותיכם. כמה שבטים היו, כמה מטות היו? 12. ארץ ישראל התחלקה ל-12 חלקים. פסוק נ"ה, ואם לא תורישו את יושבי הארץ מפניכם, והיה אשר תותירו מהם לסיקים בעיניכם ולצנינים בצדיכם, וצררו אתכם על הארץ אשר אתם יושבים בה. זאת אומרת, אם אתם לא תגרשו את כל הגויים מפה, אז הגויים שישארו פשוט יהיו לכם בעיות איתם. אומר רש"י, והיה אשר תותירו מהם יהיו לכם לרעה, לסיקים בעיניכם. מה זה סיקים? ליתדות המנקרים עיניכם, כמו יתד שבא לעקור את העיניים. כל גוי שתשאירו פה בארץ, כל גוי יפוך להיות כמו יתד שירצה לעקור את העיניים שלכם. לכן אתם צריכים שלא יישארו אף גויים פה. תרגום של יתדות זה סיקיה, הסיקים זה יתד. ולצנינים, מה הכוונה? אומר רש"י, פותרים בו הפותרים לשון משוכת קוצים, השוחכת אתכם לסגור ולכלוא אתכם מעין יוצא ובא. זאת אומרת, הם כמו יסגרו אתכם, כמו קוצים שתופסים אתכם, אתם לא יכולים לברוח מהם. ככה הגויים שתשאירו פה בארץ יהיו כמו קוצים ולא תוכלו להיפטר מהם. וצררו אתכם, אומר רש"י כתרגומו, מה אונקלוס מתרגם? הוא אומר ויעיקון לכון. מה זה ויעיקון? הם ילחצו אתכם. זאת אומרת, במילים פשוטות, להיכנס לארץ ישראל ולנקות אותה לגמרי, לא להשאיר שום דבר, כמו שצריך לעשות. פסוק נ"ו, והיה כאשר דימיתי לעשות להם, אעשה לכם. פסוק, פרק ל"ד, פסוק א', וידבר אדוני אל משה לאמור. עכשיו, כל הפסוקים האלה עד סוף השיעור היומי, אנחנו הולכים ללמוד את המפה של ארץ ישראל, שחילקו אותה לבני ישראל, מה בדיוק המפה בכל הצדדים, בדרום, מזרח, צפון ומערב. נעבור ככה את כל הארץ ממקום למקום ונראה בדיוק איך הגבול של ארץ ישראל היה כשנכנסו, מה הם קיבלו. ואנחנו יודעים שהגבול ארץ ישראל שקיבלו אותם בני ישראל זה לא היה ריבוע ישר, אלא הגבול הלך, פעם הוא פנה פנימה, פעם הוא יצא, היה לו צורה מאוד מדויקת. ויש כאן חומשים שמודפס גם המפה, אז יהיה יותר קל. ופשוט עוברים מקום מקום לראות איך הגבול הלך, ורש"י יפרט את הדברים. עם המפה ממול הדברים יהיו מאוד פשוטים, נראה מבפנים. פסוק ב', צב את בני ישראל ואמרת עליהם, כי אתם באים אל הארץ כנען, זאת הארץ אשר תיפול לכם בנחלה, ארץ כנען לגבולותיכם. אומר רש"י, זאת הארץ אשר תיפול לכם, וגומר, למה זה חשוב כל כך שנדע את השטחים והגבולות של ארץ ישראל? אומר רש"י, לפי שהרבה מצוות נוהגות בארץ ואין נוהגות בחוץ לארץ. יש מצוות שעושים רק בארץ ישראל ולא בחוץ לארץ, צריך לדעת בדיוק מה הגבול. הוא צריך לכתוב מצרני גבולי רוחותיה סביב, לכן צריך לכתוב את כל הגבולות סביב סביב של כל הארץ. לומר לך, מן הגבולין הללו ולפנים המצוות נוהגות. תיפול לכם, למה קוראים לזה נפילה? מה קשור נפילה? מה זה, מה פירוש החלק בארץ ישראל ייפול לכם? מה זה ייפול? אומר רש"י, על שם שנחלקה בגורל, כיוון שארץ ישראל חילקו אותה בגורל לפי כל שבט, נקראת חילוקה לשון נפילה. לכן זה נקרא, איך אתה עושה גורל? אתה מפיל גורל ומוהרים, אז לכן קוראים לזה תיפול. ומדרש אגדה אומר, למה כתוב תיפול לכם? על ידי שהפיל הקדוש ברוך הוא שריהם של שבע, של 70 אומות מן השמיים, וכפתן לפני משה. הקדוש ברוך הוא לקח את כל השרים של הגויים והפיל אותם, קשר אותם, הראה למשה רבינו, הנה כל האומות השרים שלהם קשורים. אמר לו, ראה, אין בהם עוד כוח, אתה יכול להיכנס לארץ, אתה יכול, עם ישראל יכולים להיכנס, אין מה לפחד מהגויים פה למטה, כי המלאך למעלה, השר שלהם כשהוא גמור, אז גם הם למטה גבולים, גמורים, זה נקרא טיפול, הוא הפיל פשוט את השרים שלהם. עכשיו פסוק ג' מתחילים לדבר על הצד הדרומי של ארץ ישראל, על המפה המדויקת של הצד הדרומי. פסוק ג', והיה לכם פאת נגב ממדבר צין על ידי אדום, והיה לכם גבול נגב מקצה ים המלח קדמה. כדי להבין את הפסוק הזה, רש"י מעריך מאוד, ואם תחזיקו במקביל את המפה אז תוכלו לעקוב ולהבין את דברי רש"י. אומר רש"י כך, והיה לכם פאת נגב, רוח דרומית אשר מן המזרח למערב. כשאתה מסתכל בצד הדרומי של ארץ ישראל, ממזרח עד מערב, אנחנו הולכים עכשיו מהקצה המזרחי של ארץ ישראל עד הקצה המערבי, הולכים ללמוד למטה על הגבול הדרומי של ארץ ישראל. אז אומר רש"י כך, ממדבר צין אשר אצל אדום, מדבר צין נמצא בקצה מזרחי דרומי למטה ליד ארץ אדום, מתחלת מקצוע דרומית מזרחית של ארץ תשעת המטות. התשע המטות שקיבלו את ארץ ישראל מתחיל מהגבול הזה ממדבר צין, שזה נמצא ליד ארץ אדום, בגבול דרום מזרח של ארץ ישראל. כיצד? אומר רש"י כך, שלוש ארצות יושבות בדרומה של ארץ ישראל זו אצל זו. כשאתה מסתכל בצד הדרומי של ארץ ישראל אתה רואה שלוש ארצות, קצת ארץ מצרים, ארץ מצרים זה בקצה המערבי דרומי, זה חלק מארץ מצרים, וארץ אדום כולה, לאחר מכן יש לך את כל ארץ אדום כולה נמצאת בצד הדרומי, וארץ מואב כולה, ארץ מואב נמצאת בהמשך עד מזרח. ארץ מצרים במקצוע דרומית מערבית, ארץ מצרים נמצאת בצד דרום מערב, שנאמר בפרשה זו, כמו שכתוב בפרשה זו בפסוק A, נקרא עוד מעט, מעצמון נחלה מצרים והיו תוצאותיו הימה. ונחל מצרים היה מהלך על פני כל ארץ מצרים, נחל מצרים הלך בכל ארץ מצרים, היה נחל מצרים, שנאמר כמו שמביא כתוב ביהושע, מן השיחור אשר על פני מצרים. הוא מפסיק בין ארץ מצרים לארץ ישראל, הנחל הזה הוא בדיוק הגבול, שמצד אחד זה ארץ מצרים ומצד הפנימי של הנחל זה ארץ ישראל. וארץ אדום אצלה לצד המזרח, ארץ אדום נמצאת ליד מצרים, תלך יותר מזרחית יהיה לך את אדום ליד מצרים. הלאה, וארץ מואב אצל ארץ אדום בסוף הדרום למזרח. כשאתה הולך יותר מזרחית בקצה הדרומי מזרחי יש לך את ארץ מואב. כשיצאו ישראל ממצרים, אם רצה המקום לקרב את כניסתם לארץ, היה מעבירם את הנילוס לצד צפון ובאים לארץ ישראל. אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה שעם ישראל ייכנס ישר למצרים, היה הולך מהנחל מצרים, לוקח אותם ישר צפונה, ומיד הם בתוך ארץ ישראל. זה מה שיכל מיד להכניס אותם אם הוא היה רוצה. אבל ולא עשה כן. הקדוש ברוך הוא לא הכניס אותנו ישר לארץ ישראל, ישר צפונה לתוך הארץ. אלא, וזהו שנאמר, ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים. שם יושבים על הים במערבה של ארץ כנען, הפלישתים נמצאים בצד המערבי של ארץ כנען למטה, ואם בצד במערבה של ארץ כנען, כעניין שנאמר בפלישתים, כמו שהפסוק אומר בצפניה, יושבי חבל הים גוי קריטים, ולא נחם אותו הדרך. הקדוש ברוך הוא לא לקח אותם ישר לתוך ארץ ישראל, אלא הסיבן והוציאן דרך דרומה אל המדבר, לקח אותם הקדוש ברוך הוא דרומה לכיוון המדבר, והוא שקראו יחזקאל מדבר העמים. יחזקאל קורא לכל האזור הזה למטה בדרום, יחזקאל קורא לכל זה מדבר העמים. למה קוראים לזה מדבר העמים? לפי שהיו כמה אומות יושבות בצידו והולכים אצל דרומה. עם ישראל הלך בצד הדרומי מן המערב כלפי מזרח תמיד, הם הלכו, הם באו הרים לצד המערבי והם כל הזמן לכיוון מזרח האופן, עד שבאו לדרומה של ארץ אדום, עד שהגיעו בצד הדרומי של ארץ אדום, וביקשו ממלך אדום שיניחם לעבור דרך ארצו, להיכנס לארץ דרך רוחבה. רצו לחתוך דרך אדום, ללכת צפונה ולהיכנס לארץ, ולא רצה. והוצרכו לסבוב את כל דרומה של אדום, אז עקפו את אדום כי הוא לא רצה להכניס אותם, עד בועם לדרומה של ארץ מואב. הגיעו לארץ מואב, ושנאמר וגם אל מלך מואב שלח, ולא אהבה, גם מואב לא רצה להכניס אותם. והלכו כל דרומה של מואב עד סופה, גמרו את כל מואב עד הסוף, ומשם הפכו פניהם לצפון. כשהגיעו למואב, אז הם עולים צפונה, עד שסבבו כל מצר מזרחי שלה לרוחבה, עד שהם עברו ועקפו את כל הגבול המזרחי של ארץ אדום, עד בועם, עד בועם, איך עשרנו? כן, עד שסבבו כל מצר מזרחי שלה לרוחבה. וכשקילו את מזרחה, מצאו את ארץ סיחון ואוג. כשהם גמרו את מואב והם עולים למעלה בצד המזרחי, הגיעו לארץ סיחון, ארץ סיחון ואוג, שם הם הגיעו, שהיו יושבים במזרחה של ארץ כנען, והירדן מפסיק ביניהם. הירדן נפסיק בין ארץ סיחון ואוג לפנימה לארץ ישראל. וזהו שנאמר, ביפתח וילך במדבר ויסב את ארץ אדום ואת ארץ מואב, ויבוא ממזרח שמש לארץ מואב. וכבשו את ארץ סיחון ואוג, שהיו בצפונה של ארץ מואב. ארץ סיחון ואוג הם צפונית למואב, מעליהם הם כבשו אותם, וקרבו עד הירדן, והוא כנגד מקצוע צפונית מערבית של ארץ מואב. זה נמצא בצד, הירדן זה נמצא צפונית מערבית של ארץ מואב, שם הם הגיעו. נמצא שארץ כנען שבעבר הירדן למערב, היה מקצוע דרומית מזרחית שלה אצל אדום. הצד הדרומי מזרחי של ארץ כנען היה למטה אצל אדום. אז פה בעצם עברנו פחות או יותר את כיוון המסלול של עם ישראל, שהם הלכו בדרום, איך שהם עולים במזרח. פסוק ד' אומר רש"י, ונסב לכם הגבול מנגב למעלה הקרבים, ועבר צינה והיו תוצאותיו מנגב לקדש ברנע, ויצא חצר אדר ועבר עצמונה, ונסב הגבול מעצמו נחלה מצרים, והיו תוצאותיו הימה. כל מה שכרגע עברנו, עברנו בכללות את הכיוונים, אבל כדי לדעת בדיוק לעשות את קו ההליכה שלהם ולציין בדיוק מנחל מצרים שהם הגיעו לעצמון, לחצר אדר, לקדש ברנע, מדבר צין, מעלה הקרבים, כל הדרך הזו, ולדעת בדיוק איך לסרטט את המפה, איפה להיכנס, איפה לצאת, זה השני הפסוקים שקראנו כרגע, שהם עוברים בדיוק את הפינות, כמו שרש"י אומר. ונסב לכם הגבול מנגב למעלה הקרבים. אומר רש"י כך, כל מקום שנאמר ונסב או ויצא, מלמד שלא היה מצר שווה, לא היה גבול שווה בקו ישר, אלא הולך ויוצא לחוץ. יוצא המצר ויוקם לצד צפונו של עולם, באלכסון למערב. בהתחלה, הפנייה הראשונה, הלך הגבול של ארץ ישראל לכיוון צפונו של עולם, זאת אומרת הכי צפוני של המדינות האחרים, זאת אומרת האמת שהם הולכים דרומה, אבל הדרומה זה צפונו של עולם, באלכסון למערב, ועובר המצר בדרומה של מעלה הקרבים. נמצא מעלה הקרבים לפנים מן המצר, כן? ועבר צינה אל צין, כמו מצרימה, ועבר צינה, פירושו שהם הלכו לצין, והיו תוצאותיו, מה פירוש תוצאותיו? קצותיו, הקצה שלהם, בדרומה של קדש ברנע. דרומה של קדש ברנע, שם בדיוק המקום, שהגבול מחצר הדר, הם פונים כאילו לכיוון צין, אבל סוף העצירה הזה בקדש ברנע. ויצא חצר הדר, מתפשט המצר ומרחיב לצד צפון של עולם, ונמשך עוד באלכסון למערב, ובא לו לחצר הדר. זאת אומרת, אנחנו בעצם הולכים עכשיו ממזרח עד מערב, מסתכלים איך הדרך שלהם. ומשם לעצמון, ומשם לנחל מצרים. זה בעצם הדרך שהם הלכו עד מעלה הקרבים, מדבר צין, כזה שמרנע, חצר הדר, ועצמון לנחל מצרים. ולשון ונסב האמור כאן, מה פירוש ונסב? לפי שכתב ויצא חצר הדר, לחצר הדר היה צריך קצת לפתוח יותר כלפי מטה, כלפי דרום, שהתחיל להרחיב משעבר את קדש ברנע. אחרי שעברנו את קדש ברנע זה יורד יותר למטה, נהיה קצת יותר רחב, מקדש ברנע זה יורד יותר דרומית של ארץ ישראל, ורוחב אותה רצועה שבלטה לצד צפון הייתה מקדש ברנע עד עצמון. החלק הזה שבלט לצד צפון, מה הכוונה לצד צפון? זה בעצם דרומה, אבל צפון של העולם, אז החלק היותר בולט זה עד עצמון, ומשם והלאה נתקצר המטר, בעצמון זה נהיה יותר קצר, עולה כלפי מעלה, ונסב לצד הדרום, הוא בא לו לנחל מצרים, ומשם לצד המערב ולים הגדול, בעצם פוסיינו עד הים, שהוא מצר מערבה של, של כל ארץ ישראל. הצד המערבי זה הים, זה הגבול של ארץ ישראל בים, נמצא שנחל מצרים במקצוע המערבי דרומית. היו תוצאותיו הים, מה שכתוב גם הפסוק מהכוונה, אל מצר המערב, אין עוד גבול נגב מעריך לצד המערב משם והלאה. אין יותר המשך של, של הצד הדרומי, לא עובר את הים, מגיע עד הים, ופה אנחנו מגיעים לגבול המערבי של ארץ ישראל. אנחנו עכשיו הגענו לפסוק ו', הוא גבול ים, והיה לכם הים הגדול הוא גבול, וזה יהיה לכם גבול ים. ים הכוונה בצד המערבי, מהו הגבול המערבי של ארץ ישראל? זה הים, כמו שרש"י אומר, הוא מצר מערבי, מהו? והיה לכם הים הגדול למצר, הוא גבול, הניסים שבתוך הים אף הם מן הגבול, והם איים שקוראים אישליש. רש"י אומר כאן דבר מעניין, בתוך הים יש איים, ביידיש קוראים לזה אינזלס, בצרפתית זה נקרא אינשילש. יש אי בתוך הים. אומר רש"י כך, שאתה לוקח קו בגבול המערבי, אתה לא אומר שהגבול זה אשפת הים, אלא הקו שהולך לכל אורך הצד המערבי מהקצה של יד נחל מצרים עד בצד הצפון למעלה, שזה נקרא אור ההר גם, כמו שנלמד עוד מעט, כל האיים שנמצאים בתוך הים הם חלק מארץ ישראל. זה מה שהפסוק אומר לנו כאן, פסוק ז', וזה יהיה לכם גבול צפון מן הים הגדול תתאו לכם הור ההר. עכשיו אנחנו נראה מה קורה בצד הצפוני של ארץ ישראל. אנחנו מתחילים מהים הגדול. הים הגדול זה נמצא בקצה, בפינה מערבית צפונית של ארץ ישראל. אנחנו עכשיו הולכים להתקדם לכיוון מזרח, על הצד הצפוני ממערב למזרח. אז אומרים ככה, אומר רש"י, גבול צפון, מצר צפון, מן הים הגדול, תתאו לכם אור ההר, שהוא במקצוע צפונית מערבית. אור ההר נמצא בפינה צפונית מערבית, וראשו משפיע ונכנס לתוך הים, ויש מרוחב הים ולפנים ממנו וחוצה ממנו. הראש של אור ההר נכנס לתוך הים, והים מקיף אותו משני הצדדים.
בעצם ישבנו גם בלבנון.
מן הים הגדול תתאו לכם אור ההר, קראנו ברש"י. רש"י הסביר שאור ההר נמצא במצב בפינה צפונית מערבית, ויש מרוחב הים לפניו ולאחריו. תתאו, מה הכוונה, מה פירוש המילה תתאו? אומר רש"י, תשפו לכם לנטות ממערב לצפון אל אור ההר. כשאתם הולכים בצד המערבי בפינה הצפוני באור ההר, זה המקום שבו אתם צריכים לעשות פנייה קצת כלפי מטה, כלפי דרום. תתאו, אומר רש"י, מה פירוש המילה תתאו? לשון סיבה, זאת אומרת פנייה, כמו אל תא רצים בתאי השער, היציע שקוראים הפידינץ, שהוא מוסב ומשופע. פירוש המילה תתאו זה הסבה, שיפוע, פנייה. זאת אומרת מאור ההר יש פנייה כלפי, כמו שאמרנו, זה לא קו ישר אלא פנייה. פסוק ח', מאור ההר תתאו לבוחמת, והיו תצורות הגבול צדדה. עד איפה אתה יורד עם השיפוע על הגבול? הנקודה הבאה זה לבוחמת. אומר רש"י, פסוק ח', מאור ההר תסובו ותלכו אל מצר הצפון לצד המזרח, ותפגעו בלבוחמת, זו אנטוכיה. תוצאות הגבול, מה הכוונה? סופי הגבול, סוף הפנייה, עד איפה אתה הולך, כל מקום שנאמר תוצאות הגבול, או המצר קלה שם לגמרי ואינו עובר לאלן כלל, כי אתה אומר סוף הגבול, או שפה זה נגמר, או שפה נגמר הפנייה ופה צריך להיות סיבוב שונה, או משם מתפשט ומרחיב ויוצא לאחוריו להימשך לאלן באלכסון יותר מן הרוחב הראשון. כשאני רוצה קצת להרחיב, זה נקרא שזה הסוף של הקטע הקודם, ועכשיו אני פונה כדי להרחיב קצת את השטח. ולעניין רוחב המידה הראשון, קרואות תוצאות, ששם קלטה אותה מידה. פסוק תץ, ויצא הגבול זיפרונה, היו תוצאותיו חצר עינן, זה יהיה לכם גבול צפון. זאת אומרת, מי לבוא חמת אתה פונה, והעלייה הבאה שלך אתה מגיע עד זיפרונה, וזיפרונה זה קו ישר עד חצר עינן, שזה הגבול הצפוני-מזרחי. אומר רש"י בפסוק ט' והיו תוצאותיו חצר עינן, הוא היה סוף המצר הצפוני, ונמצא חצר עינן במקצוע צפונית מזרחית, ומשם והתוויתם לכם אל מצר המזרחי. עכשיו שהגענו לפינה הצפונית מזרחית, עכשיו אנחנו הולכים לראות איך יורדים מהפינה הצפונית מזרחית, איך יורדים את כל הגבול המזרחי עד שנתחבר חזרה לנקודה שדיברנו עליה בתחילת השיעור עד למטה. עכשיו נראה את כל החלק הזה, זה ההמשך. עכשיו נקרא את היוד יוד א' ויוד ב' ונראה את רש"י. והתעלביתם לכם לגבול קדמה מי חצר עינן שפמה. פסוק יוד א' אומר וירד הגבול משפם הריב לה מקדם לעין, וירד הגבול ומחה על כתף ים כנרת קדמה. מקדם לעין, כמו שאנחנו רואים במפה, שהעין נמצא פנימה והוא עוקף את העין, והוא יורד למטה על כתף ים כנרת עד שהוא מגיע ממש לכתף של ים כנרת. פסוק י"ב, וירד הגבול הירדנה והיו תוצאותיו ים המלח, זאת תהיה לכם הארץ לגבולותיה הסביב. מהירדן הוא יורד עד ים המלח, ופה בעצם הקפנו את כל הגבולות של הארץ. עכשיו רש"י יפרט את מה שכרגע אמרנו בעל פה על שלושת הפסוקים הללו, י' י' א' י' ב'. אומר רש"י, והתוויתם, מה פירוש המילה והתוויתם? לשון הסיבה ונטייה. כמו תתאו, כמו שדיברנו קודם בפסוק ז', פירוש המילה תתאו זה פנייה, אותו דבר פה, והתוויתם זה נקרא פנייה. שפמה, אומר רש"י, במצר המזרחי, שפמה נמצא בגבול המזרחי של ארץ ישראל, ומשם הריב לה מקדם לעין שם מקום, והמצר הולך במזרחו, נמצא העין לפנים מן המצר ומארץ ישראל הוא. העין, המקום הזה נמצא בפנים, חלק מתוך ארץ ישראל. וירד הגבול, אומר רש"י, כל שהגבול הולך מצפון לדרום הוא יורד והולך. למה אומרים ירד? כשאתה הולך מצפון דרומה זה נקרא ירידה. הוא מחל כתף ים כנרת קדמה, שיהיה ים כנרת תוך לגבול במערב, הגבול מקיף את הכנרת, זאת אומרת הכנרת נמצא בתוך הגבול של ארץ ישראל, והגבול במזרח ים כנרת, מזרחית לכנרת, זה הגבול של ארץ ישראל. ומשם ירד אל הירדן, והירדן מושך ובא מן הצפון לדרום באלכסון. צורת ההליכה של הירדן זה מצפון לדרום, ככה הולך הירדן, באלכסון נוטה לצד מזרח, זה צורת ההליכה של הירדן. הוא מתקרב לצד ארץ כנען כנגד ים כנרת, הירדן מתקרב כנגד ים כנרת, זה הצד של ארץ ישראל, הוא מושך לצד מזרחה של ארץ ישראל כנגד ים כנרת עד שנופל בים המלח. הכנרת, אתה הולך איתו כלפי הצד המזרחי עד ים המלח, כל הצד המזרחי עד שאתה מגיע לים המלח שזה נמצא למטה בדרום, ומשם קלה הגבול בתוצאותיו אל ים המלח שממנו התחלת מצר מקצוע דרומית מזרחית. הרי בים המלח קודם דיברנו שזה הקצה שהתחלנו את כל הסיבוב שדיברנו על הפינה המזרחית דרומית, הקפנו את הכל, ושסיימנו בים המלח בעצם עשינו את כל ההיקף, הרי סובבת אותה לארבע רוחותיה. אם כך בזה למדנו היקף מלא של כל ארבעת הפינות, הצדדים של ארץ ישראל. פסוק י"ג, ויצב משה את בני ישראל לאמור, זאת הארץ אשר תתנחלו אותה בגורל, אשר ציווה אדוני לתת לתשעת המטות וחצי המטה. כי לקחו מטי בני הרובני לבית אבותם, ומטי בני הגדי, לבית אבותם, וחצי מטי מנשה לקחו נחלתם. אלה, כמו שדיברנו, הם קיבלו בעבר הירדן. שני המטות וחצי המטה לקחו נחלתן מעבר לירדן יריחו, קדמה מזרחה. מסבירה שמה זה קדמה מזרחה? אל פני העולם שהם במזרח, הם נמצאים בצד המזרחי, הם קיבלו את חלקם, הם לא עברו את הירדן, הם שרו בצד המזרחי של הירדן. שרוח מזרחית קרויה פנים. ידוע בכלל שפנים, מזרח נקרא פנים ומערב נקרא אחור, לכן אומרים קדמה מזרחה כי זה קדימה, ומערבית קרויה אחור, לפיכך דרום לימין וצפון לשמאל. לכן תמיד דרום, כשאתה עומד עם הפנים קדימה והקדימה שלך זה יהיה תמיד מזרח, אז מילא צפון יהיה תמיד שמאלה ודרום תמיד יהיה ימינה, זה הכיוונים של העולם.